מי לא היה בשיעור הקודם? אז נחזור בקצרה מהתחלת הפרק. תכף לבוא, אז כזה נורא. מהתחלת הפרק, כי למדנו את הסוגיה בשבת, זה לא סוגיה, מאמר, ויש כמה דיוקים צריך לזכור אותם. אז נתחיל מההתחלה. ומיד הנושא יתברר מעצמו. יש לשאול, התורה שהיא שכל הפשוט העליון, למנו כבר את כל ההגדרות השייכות לנושא, ומיד זה יתברר. יש לשאול, אומר המהר"ל, מכיוון שהתורה היא השכל הפשוט העליון, איך יהיה דבר זה שיהיה לאדם שהוא בעל גשם וחומר, מה שאינו נמצא למלאכי מרום? זאת אומרת, אנחנו יודעים, למדנו מהפרקים הקודמים, שהתורה לא נמצאת בעולמות העליונים, מאז שהקדוש ברוך הוא גילה אותה לישראל על ידי משה. אז מכיוון שיש החלטה למסור את התורה לתחתונים, וזה קרה במעמד הר סיני, אז מיד שהתורה נמסרה למטה, היא חסרה למעלה. זה למדנו בפרקים הקודמים. זאת אומרת, המשמעות של העולמות ירדה למטה, וזה נרגש בעולמות העליונים. זה מה שמסביר המדרש בלשונו, שכל מלאכי העליון ביקשו את התורה מכיוון שהרגישו שהיה חסר משהו במדרגות העליונים. עליונות?
עליונים.
מדרגות העליונים של העולמות. טוב, אפשר לסגור שם? טוב, בסדר. אז המהר"ל שואל, אנחנו יודעים שהתורה מעצמה, מטבעה, אם אפשר לומר, מעצמותה, שייכת לעולם של השכל הפשוט, וניתנה לתחתונים. איך ייתכן שבעל גשם וחומר, האדם מקבל דבר ששייך למלאכים ואין בידם? זוהי השאלה של המאמר. ודבר זה הוא ספק. כשאומר הוא ספק, יש להבין אותו. ותשובה על זה, אמרו בפרק רבי עקיבא, זה במסכת שבת, אמר רבי יהושע בן לוי. ומיד נראה על איזה פסוק הוא דורש. בשעה שעלה משה למרום, אמרו המלאכים, מה לילוד אישה בינינו? מיד בהתחלת ההסבר של המהר"ל, נראה למה לא נאמר פה, למשל, לאדם, לבן אדם, או לבשר ודם, ביטויים שחוזרים בנושא, אלא דווקא הביטוי המדויק, המיוחד הזה, לילוד אישה, זה נלמד אחר כך. מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, הקדוש ברוך הוא למלאכים, לקבל תורה בה. אמרו לו, חמדה גנוזה יש לך, שנגנזה קודם ששת ימי בראשית, זה 974 דורות, אתה מבקשה לתת לבשר ודם, זה תמיה מצד המלאכים, גם הנושא הזה נלמד אחר כך. ומביאים פסוק, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. ופה אנחנו צריכים ללמוד את ההבדל בין אנוש ואדם, אנוש ובן אדם, וגם כן בהקשר לזה ההבדל בין תזכרנו ותפקדנו, זכירה ופקידה. והמשך הפסוק, אשר תנה אותך על השמיים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, חזור להם תשובה. אמר לו, משה לקדוש ברוך הוא, מתיירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם. ייתכן שהיה צריך לאמור, מתיירא אני, שישרפוני, לא? אמר המחר, מתיירא אני שלא ישרפוני.
כן.
מה?
כן.
למשל, כן. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ויחזר להם תשובה. שנאמר, ופה מביאים פסוק מספר איוב, מאחז פני כיסא, פחשז עליו עננו. ואמר רבי תנחום, מלמד שפירש שדי מזיב שכינתו ועננו עליו. זאת אומרת, הוא הגן עליו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מכתיבה, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, ואמר להם, למלאכים, למצרים ירדתם, לפרעון השתחוויתם, תורה למלאכים. שוב מכתיבה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, בן עקום אתם שחויים שעובדים עבודה זרה, שוב מכתיבה, זכור את יום השבת, מלאכה אתם עושים שאתם צריכים שבת, שוב מכתיבה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, מסע ומתן יש ביניכם, שאתם צריכים לשבועה, שוב מכתיבה, כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם, שוב מכתיבה, לא תרצח, לא תגנב, לא תנאף, חסר פה, אבל בגמרא זה כתוב, לא תנאף, זוכרים, למדנו את זה. קינה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, מיד הודו, המלאכים הודו, שכדאי למסור את התורה לבני אדם, שנאמר, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה הודך על השמיים לא כתיב. מיד כל אחד נעשה לו אוהב, אני חושב שהגענו עד כאן, כן? וראינו כמה דיוקים, אבל במקום מקום זה יחזור. ייתכן שאני זוכר גם כן שנשארו כמה שאלות. היה בחור פה ובחור פה, לא?
היינו למעלה.
מה? היינו למעלה, כן. נשארו הרבה שאלות, לא? טוב, כשיחזרו ישאלו את השאלות. מיד כל אחד נעשה לאוהב. זאת אומרת, כל מלאך נעשה למשה כאוהב, ומסר לו דבר אחד. זאת אומרת, סוד מיוחד לכל מלאך, דבר תורה נסתר ששייר לכל מלאך, כל זה אנחנו צריכים להגדיר את הנושאים, מסר לו למשה. שנאמר, עלית על המרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. לפי המדרש הזה, הפסוק הזה נמצא בתהילים. עלית על המרום, זה נאמר למשה. כשעלית על המרום, שבית שבי, לקחת שבי, מהי השבי הזה? זה התורה. ולא רק התורה עצמה, שהיא כמו בשבי אצל בני אדם, לקחת מתנות באדם. מכיוון שאתה נקרא האדם, וזה הזכות שלך לקבל את התורה, אז יתר על כן, קיבלת מתנות. מאיפה קיבלת מתנות? מהמלאכים. מבינים את הקשר בין הפסוק וההסבר של המדרש. בשביל שקרוך אדם, לקחת מתנות. אחר כך נלמד שאותם המתנות שמסרו המלאכים למשה רבנו, זה כמין עזרה, עזר, כדי לעזור לו לקיים את התורה. ולכן המלאכים מסרו לו סודות של תורה, כדי שיכול לקיים אותה. ואף מלאך המוות מסר לו דבר, שנאמר, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. אתם זוכרים, זה המצב שהיה בעניין של קורח, כן? ואנחנו רואים שהייתה מגפה נוראה, ופתאום משה ואהרון מתעוררים ולוקחים את המחתות של הקטורת, והמגפה נפסקה. אז שואלים במדרשים, במפרשים גם כן, בפירושים, מאיפה ידעו שאפשר לעצור את המגפה על ידי הקטורת, זה סוד הקטורת, מכיוון שזה שייך לסכנה של המיטה, אז זה רמז, זה סימן שזה סוד שמלאך המוות מסר. זאת אומרת, כל מלאך שייך לתפקיד מיוחד, ויש לו איזה סוד של רצון הבורא. אז מלאך המוות, מכיוון שצריך מלאך כדי להביא מוות, אנחנו לומדים שהמוות זה לא מצב טבעי. טוב, בהרגל של הטבע, אנחנו חושבים, אנחנו כאילו המוות זה מצב טבעי. אבל למה אני מתכוון? למחשבת הבורא. ברצון של הבורא מלכתחילה, המוות זה לא טבעי לעולם. מכיוון שהבורא רצה לברוא עולם, רצה לתת את החיים לעולם, אז המוות זה סותר את המחשבה של הבורא. כן. ולכן צריך מלאך כדי להביא את אותו מצב של הפסק החיים, זאת אומרת המוות. ולכן יש לו לאותו מלאך סוד איך להתגונן עליו. וזה מה שמסר המלאך המוות למשה. אז הפסוק אומר, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים. וזה מה שמסביר הגמרא, ואיליו דאמר לה, מינה ידע. ואם אתה שואל, ומנין אנחנו יודעים שמלאך המוות דווקא מסר למשה את הסוד הזה של קטורת, אז הגמרא מסבירה, ואלמלא שמלאך המוות עצמו מסר את זה, מנין היה יודע. כל מה ששייך למוות, אז זה סוד שמלאך המוות מוסר. עד כאן לשון המדרש. טוב. אז עכשיו אנחנו מתחילים לאט לאט את ההסבר של המהר"ל, ואם יש שאלות, אז אפשר להפסיק לכל נושא כדי להתעמק קצת. במאמר הזה בא לבאר תשובה לשאלה הראשונה. מהי השאלה הראשונה? איך ייתכן שבעל חומר, ילוד אישה, מקבל את התורה, ולא רק זה, שהתורה חסרה בעולמות העליונים? ולכן אנחנו צריכים להבין דרך איזה זכות, איזה מעלה יש למשה רבנו, כדי להבין איך קיבל את התורה. כי אי אפשר שלא היה למשה הכנה ובחינה שהיה מתעלה בין העליונים. וזה למדנו מהפרק הקודם, כי מידת הענבה שלו נותן לו מעלה, וזה מאפשר לו להיות באותה מעלה של העליונים, וחוץ מזה מעלה יתרה מן העליונים. כמו שאומר המהר"ל, שהיה מתעלה בין העליונים, ועל ידי זה היה מקבל התורה. ודבר זה נדבר כבר בפרקים הקודמים, ובפרט בפרק הקודם ובפרק מלפני הפרק הקודם. כי היה משה כמו אמצעי בין העליונים והתחתונים, והיה משה מתעלה על העליונים עד שהיה ראוי לקבל התורה שהיא מתייחסת אל העליונים. אני חושב שמחוץ לכל הפירושים שראינו על העניין, צריך עוד לקשור את הנושא לכלל היסודי של סוף מעשה במחשבה תחילה. מכיוון שההגדרה של התורה היא שהתורה היא סדר העולם, היא הסדר של רצון הבורא לעולם, לכן היא שייכת למטרת הבריאה. אז סוף מעשה במחשבה תחילה. אם כן, בריאת התחתונים היא בראש המחשבה של הבורא. ולכן מצד אחד התורה שייכת לעליונים, מכיוון שהיא שכל פשוט, אמת המוחלט, אבל היעד של התורה כסדר של העולמות היא סוף סוף קשור לתחתונים יותר, אבל בתנאי שיש איזה ערך, איזה מידה, איזה זכות מסוים שהוא הזכות לקבל אותה תורה. והזכות הזה נתגלה למשה רבנו. וזה מסביר לנו למה המהר"ל הסביר בפרקים הקודמים את המעלה של משה לפני להתייחס לעניין של התורה עצמה. ומפני כי משה היה ילוד אישה, ואין לילוד אישה שיתוף עם העליונים ומדרגתם, שאין שייך בהם ילודישה, רצה לומר בעל חומר, שזה נקרא ילודישה, והם הנבדלים, הם הנבדלים מן החומר. לכך אמרו מה לילודישה ביניהם. אבל מכל מקום, זה לא מובן מספיק בהסבר של המהר"ל, למה דווקא היה צריך לקרוא לבעל חומר ילודישה, ולמה דווקא המדרש משתמש בביטוי הזה ילודישה, כדי להסביר לנו את הסיבה למה המלאכים צדקו כשאמרו בעל חומר לא יכול להיות בינינו כדי לקבל את הדבר. מה?
המלאכים הם, זאת אומרת, הם אומרים שבין
ילוד
אישה, זה חומר.
רק דקה. טיפה לא דמרדה את זה. כן?
בין ילוד אישה זה חומר, אז זה אומר לנו שהמלאכים הם רוח.
הם משהו כן, אבל, יותר. אבל, לא, מה שרציתי לשאול בשאלה, הבן אדם הוא בעל חומר, אז לא משנה אם מגדירים אותו ילוד אישה או ילוד איש. הביטוי, הדיוק של הביטוי הוא קצת קשה, למה דווקא ילוד אישה? אנחנו יודעים שבני אדם הם בגדר של ילוד אישה. אבל מה הכוונה פה כדי לציין שהוא בעל חומר? מה הקשר בין אישה וחומר? גם אם מדובר סתם בבשר ודם, בעל חומר, גם איש, גם אישה הוא בעל חומר. מה זה מוסיף כדי תפסתם את השאלה?
כן. להביא אותנו בדרך
אבל מכל מקום, מה שאת אמרת, אין בעיה. המלאכים הם רוח, נבדלים מן החומר. כן? אף על פי שאנחנו, אין לנו ניסיון מה זה, נמצא שהוא נמצא רק בבחינת רוח. אין לנו ניסיון בזה, כן? אבל מכל מקום, לפי ההנחה של המושגים, כן? אם נגדיר את בני אדם כבשר ודם, בעלי חומר, אז יוצא מזה שההגדרה של המלאכים הם להיות בעלי רוח. אבל מכל מקום, פה יש שאלה. מאיפה אנחנו יודעים סתם שיש מלאכים שהם בבחינת רוח. אנחנו, אין לנו ניסיון מזה, כן? אז לא צריך להסביר שהייתה תקופה שכל בן אדם היה לו ניסיון של אותם העולמות. איזה תקופה? תקופת הנבואה, כן. תקופת הנבואה. כשהעולם היה בתקופת הנבואה, אז הניסיון, זאת אומרת, הגילוי של העולמות האלו היה דבר טבעי, היה דבר, בכל התרבויות של כל האומות יש זיכרון של איזושהי תקופה שהיה קשר בין התחתונים והעליונים, כן? וזה לא, איך אומרים את זה, פואזי, שכחתי. שירה, סתם שירה, כן? יש זיכרון כלל עולמי של תקופה כזו. דרך כל תרבות אנחנו רואים סגנון שונה לגמרי. יש הסגנון של העבוד הזרה, אבל יש גם כן הסגנון של התנ"ך, שהוא מדבר על מלאכים, כן? והרמב״ם בפחד הסביר את זה במורה נבוכים, שכל מה שהתורה שבעל פה מלמדת על העניין של הרוחין ונשמתים, הרוחות, הנשמות, המלאכים, כן? זה היה רק בתקופת של בית המקדש, והכוונה בתקופת הנבואה, כן? ולכן לא היו רגילים בישיבות ללמוד את כל המאמרים האלו שמדברים על דברים שאין לנו ניסיון, אלא זה היה שייך לחוכמת הנסתר או לתורת הנסתר, רק אלו שנמסרו להם דרך הזיכרון, דרך המסורת, במה מדובר, אז היה להם איזה מדע על זה. וחוץ מזה, המקרים הבודדים, נאמר, טוב, זה לפי התקופות. מקרים פחות בודדים, יותר בודדים, של הניסיון הזה, אף על פי שאנחנו לא נמצאים בתקופה של הנבואה, יש גם כן מקרים כאלו, ויש סיפורים של מעשיות של תלמידי חכמים שמספרים על זה, כן? זה נכון. אבל לחזור לשאלה שלנו, אז נניח לפי הגדרה שכלית, כן? שמלאכים הם רוח והם תמאים, מה עושה ניברא שהוא בעל חומר בעולם של המלאכים, כן? מהתחלת הסיפור של המדרש, ואחר כך המהר"ל יסביר שלאמיתו של דבר זה לא מצב מציאותי, נניח את זה אחר כך בפירוש שלו, לא שהמלאכים דיברו והקדוש ברוך הוא השיב ומשה השיב, אלא זה מצב שמתחייב מטבע הדברים. לפי ההגדרה של המלאכים זה מה שהיו צריכים לומר, לפי ההגדרה של משה זה מה שהיה צריך לומר, וכן הלאה, כן? נראה את זה אחר כך במערב. אבל מהתחלת הסיפור של המדרש אנחנו רואים שהתמיהה של המלאכים היא באה מהמצב, פתאום רואים משה רבנו ביניהם, כן? אז שואלים, מה לילוד אישה בינינו? ומהתשובה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים את הבעיה שהמדרש רוצה להסביר אותה. מלכתחילה לא מובן הקשר של התורה לבן אדם, כי באופן יותר טבעי הקשר הוא למלאכים ולא לעניין. אז נחזור לשאלה המיוחדת, הספציפית שלנו. למה המדרש אומר ילוד אישה? מכיוון שהוא רוצה לומר פשוט בשר ודם, כן? זה לא רק ההבדל בין מלאך ובן אדם, אלא ההבדל בין מלאך ובן אדם בקשר לעניין של התורה. ומהתשובה נלמד גם כן את ההסבר למה דווקא התחתונים, או משה רבנו נקרא ילוד אישה, התורה שייכת להם ולא למלאך. אז מי יכול להסביר את זה? כן? שאלה?
התורה למלאכים.
אז נחזור למה שלמדנו מקודם, כן. עכשיו אנחנו רגילים לחשוב שדווקא המעלה של האדם הוא שהוא שייך לתורה, כן? אבל מכיוון שזה קרה החידוש הזה שהתורה שהיא הסדר של העולם, האמת המופשטת לגמרי, האמת המוחלטת, היא דווקא מתייחסת לאדם. מכיוון שקרה חידוש היסטורי, מעמד הר סיני, והמדרש פה מגלה לנו את החידוש של המעמד הזה, של הדבר הזה. אני רוצה רק להזכיר לכם מה שלמדנו אולי קצת בשיעור אחר, אולי לא, באותו שיעור, לפני כמה שיעורים אולי, שזו הדעה של כל התרבויות שבעולם, חוץ מתרבות ישראל, חוץ ממסורת ישראל. בכל התרבויות שבעולם אומרים, תורה, לקיים תורה, לאדם זה בלתי אפשרי. זה שייך לעולם מופשט, זה שייך לעולם אידיאלי, כן? זה שייך לאלו שחיים בגן עדן, כן? לקיים תורה לבשר ואדם שיש לו יצר טוב ויצר רע, שהוא בעל חומר, שיש לו תכונות לרע, זה בלתי מובן. והדוגמה הכי בולטת זה הנצרות, כן? כשהגויים התייחסו לתורה, לתורת ישראל, כן? אז התגובה שלהם הייתה תגובה גויית טיפוסית, לקיים תורה זה בלתי אפשרי. אז הם רצו להיות ישראל בלי תורה, כן? ובכל התרבויות יש, אפילו באסלאם, בנצחות גם כן, כמו שראינו, שהם מתייחסים לאל אחד, למעלה מטוב ורע, למעלה מרוח וחומר, כן? אל אחד, לכן יש יחס. אם יש אחדות הבורא, אז יש קשר בין עולם הרוח ובעולם החומר. למה? כי זוהי הגדרה של הבורא האחד. הוא ברא את הרוח, הוא ברא את החומר, ולמרות ההבדלים העצומים שיש בין עולם הרוח ועולם החומר, יש קשר.
מכיוון שיש ייחוד ברצון הבורא. תפסתם את ה... אולי זה ה... תכן שזה הסמל של המשולש במסורת היהודית. אבל מכל מקום, אנחנו רואים ש בכל התרבויות, בכל הדתות, גם אלו שמתייחסים לרעיון של ייחוד השם לא מקבלים, כי הגורל של של האדם, כי המבחן של האדם הוא לפי התורה. כן, תפסתם את זה? ולכן השאלה הבאה מההרגל שלנו. אנחנו יודעים שבהפך, אדרבה, דווקא המעלה של האדם היא שהוא יכול לקיים את המצוות המעשיות. אבל זה לא הדעה של המלאכים. מכיוון שמלכתחילה התורה שייכת למי שאין לו שום סיכון של טומאה. כי התורה היא התורה של הקדוש, של הקדושה. כן? אז כל עוד אנחנו חיים בעולם שבכל הזדמנות יש לנו יחס לטומאה, אז אנחנו מחוץ לגדר לתורה. כאילו התורה שייכת לעולם שאין בו לא מוות ולא מחלות ולא כל מה שאנחנו קוראים את דרך כלל טומאה של העולם הנצחי. כן. מכיוון ש איך אנחנו מגדירים את מצוות התורה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. המטרה היא להיות קדוש, כן? אבל איך להיות קדוש בעולם שלנו? זוהי השאלה של המלאכים. מה השייכות? התורה של הקדושה ועולם שיש בו מוות. מה לאילו דישה בינינו?
אני בקיום המצוות.
נכון, אבל שוב, זה הקושי. אתם לא מסוגלים להבין את השאלה מכיוון שאתם כבר רגילים לתשובה.
אולי בגלל שמשה הוא לא במדרגה החומרית, מכיוון שהוא הגיע למדרגה...
טוב, זה כבר שייך לתשובה שאנחנו יכולים להשיב למלאכים. אבל קודם כל צריך להבין את השאלה של המלאכים. כן. כי השאלה ששמרנו, כן, שמה פתאום, מה אומרים המלאכים? התורה לא שייכת לאדם, דווקא לאדם שייכת התורה. כי דרך הזכות של קיום המצוות, הוא זוכה לאותה קדושה שדיברנו בה. אבל צריך לגלות קודם כל את הקושי שיש בשאלה. כן.
הרוח של המלאכים, מה שהייכות של המלאכים לתורה, או התורה למלאכים
שייכת? זהו, הבנתי, הבנתי. כן, מלכתחילה, התורה שייכת דווקא לאלו שיכולים להעיד להעיד לפני הקדוש ברוך הוא באמת המוחלט של הקדושה שלהם, כן? כי אולי נחזור להגדרה מה זה מלאך. מלאך זה אצילות, גילוי של רצון הבורא. מה זה תורה? זה התגלות של רצון הבורא. אז מי שייך יותר לתורה שהיא רצון הבורא? אלו שהם משחתי הבורא, מלאכי השרת. הם, אין להם בחירה. כל מה שהם עושים, זה שמה שהבורא רוצה. הם מקיימים את התורה במציאות שלהם. אז דווקא להם שייכת התורה, כן. זה מובן?
טוב. הרוח שבאדם היא נצחית.
כן, אבל יש לאדם לא רק רוח. ומכיוון שהוא ילוד אישה, יש לו גם חומר.
מה החוכמה?
מה? החוכמה
של הקדוש ברוך הוא היא לא ליצור 3,000
מלאכים, הוא יכול לעשות את זה בחיות. החוכמה
היא דווקא
לקחת את בני אדם ושאין את זה בקיים. נכון. היא עוד שהיא שבחו... יפה, זו תשובה יהודית. זה שהמלאכים אינם מסוגלים להבין. אז אנחנו רוצים להבין למה הם לא מבינים את זה. מה? כן, עוד לא הסברנו. מה? זו השאלה, למה אמרו במדרש ילוד אישה? מה רוצים לומר? בעל חומר, בשר ודם, כן? בן תמותה אולי. אבל איך, סליחה, איך הביטוי אילוד אישה מורה על זה, שהוא בן תמותה?
אילוד אישה זה מראה המשריות של הדברים.
אז זה דווקא ההפך.
כן, יש נצח, זאת אומרת שאם זה לא מצליח בעבוד, זה מצליח בבנים.
אז מה עושה אישה פה?
אם דור אחד לא
מצליח. לא, תשמעו, כל מה שאנחנו אמרנו והבנו, היה יכול להיות אם המדרש היה אומר לבשר ודם, לבן אדם. מה מיוחד בביטוי הזה של ילוד אישה? אתם זוכרים במדרש הקודם, כשהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, כששאלו איפה היא התורה, לא אמר אצל ילוד אישה, אמר אצל בן עמרם, ביטוי אחר לגמרי, כן? פה הוא אומר, פה המדרש אומר, המלאכים שואלים מה לילוד אישה בינינו. טוב, כנראה שלא תפסתם את השאלה או אתם לא מוצאים את התשובה. מה? אה, תפסת את השאלה. טוב, אז אני רוצה להסביר את זה קצת לפי שיטת הקבלה, אבל ביתר דיוק לפי שיטת הרב אשלג. שמה ההבדל בין המלאך והבן אדם? המלאך הוא יותר קרוב לרצון הבורא, והאדם הוא יותר קרוב לבריאה בתור בריאה. מה זה הבריאה בתור בריאה? ההגדרה של הבריאה, שהיש של הבריאה, היא כל עוד שמקבלים מה שמשפיע הבורא. העיקר הבריאה, זה נקרא לפי הקבלה, רצון לקבל. ועיקר הרוחניות זה להשפיע, ועיקר החומריות זה להיות הכלי לקבל. החומר נקרא בקבלה כלי קבלה. זאת אומרת, בדרך החומר אנחנו מקבלים את המציאות. וההגדרה של הרוח היא דווקא בהפך. לכן אמרתי, היא יותר קרובה ממטרת רצון הבורא להשפיע. כן? המלאכים הם אמצעים, מכיוון שהם רצון הבורא, הם אמצעים בין הבורא והבריאה שהיא מקבלת, השפע שבא מלמעלה. זה מובן, כן? ולכן מה שצריך לגלות, שהצד של האישה הוא יותר קרוב לצד של הבריאה מהצד של האיש. לכן נקרא ילוד אישה. כשנקרא ילוד אישה, זה מסביר לנו שהוא כל כולו רצון לקבל, כי האיש היא שמקבלת יותר מהאיש. מובן? כן. זאת אומרת, אם אפשר להגדיר את זה ככה, הצורה של הבריאה היא צורה של נקבה. ולכן אילוד אישה זה מורה על הצד של רצון לקבל. ומכיוון שהרצון לקבל הוא שורש של כל החטאים, כשיש חטאים, אז זוהי הטענה של המלאכים, כן? מה אתה מוסר את התורה למין בריאה שהיא כולה חטאים? תפסתם את העניין? טוב, וזה מסביר לנו גם כן את הסיפור של החטא של אדם הראשון. כי אנחנו יודעים שהחטא של אדם הראשון נכנס לעולם דרך האישה. ומה זאת אומרת נכנס דרך האישה? נכנס דרך הרצון לקבל. אז מיד אני אסביר את זה, וגם דרך האישה בא התיקון של העניין הזה של החטא, כן? כי אותה אישה שהיא המקבלת, היא גם כן המשפעת. ואני רוצה להסביר את זה לאלו שלא למדו את העניין. קודם כל, אנחנו רואים בסיפור בספר בראשית, איך התורה מסבירה את הפיתוי לחטא. זה דווקא ובעיקר הרצון לקבל. ולכן אתם מבינים שהאישה, בבחינת אישה, היא מקיימת מטבעה את רצון הבורא. כי רצון הבורא הוא שיהיה מי שיקבל. מבינים את זה? ולכן אנשים אומרים בתפילה הבוקר שעשני כרצונו. זאת אומרת, יותר קרוב למטרה של הרצון הבורא. כן. כי, שוב, אני חוזר על ההגדרה, כי, כדי שזה יהיה ברור. מה רוצה הבורא? לברוא בריאה. אז מה זה בריאה? מי שקבלת, מי שמקבלת. אז מה רוצה הבורא? לברוא את האישה. ושוב, נחזור לעניין של סוף מעשה ומחשבה תחילה. מי נברא האחרון? האדם או האישה?
האישה.
האישה. ולכן זה מגלה שהיא הייתה בהתחלת המחשבה. מובן, כן. ואז, אנחנו מוצאים את זה בפסוק, ותרא האישה, שכחתי את ההתחלה של הפסוק, יש ספר בראשית פה? כתוב העץ למאכל, ותאווה היא לעיניים, ונחמדו להשכיל. זאת אומרת, ההנאה לקבל בכל המדרגות של הנפש. מאכל, ההנאה של ההסתכלות ושל השכל, כן? זאת אומרת, בכל המדרגות של הנפש, היא במצב של מקבלת.
היא ניתנת להשפעה.
מה?
היא ניתנת להשפעה.
הנה, לא, זה עוד מושג קרוב, אבל אחר, מושג אחר, כן. ייתכן לומר, אפשר לומר אולי, מכיוון שהטבח שלה היא להיות מוכנה לקבל, אז היא ניתנת להשפעה יותר מהאיש. אבל זה לא, זה לא כל כך, זה לא אותו דבר, מכיוון. זאת אומרת, הכוח של הרצון לקבל הוא יותר חזק, בצד של האישה מבצד של האיש. למיתו של דבר, גם האיש וגם האישה, יש להם שני הנטיות, כן? אבל זה קוטב הנוקבי וקוטב הדוכלי, נאמר. זה הרמית, אבל הבנתם, כן? זאת אומרת, הפסוק אומר, זכר ונקבה ברעם. לפי הפשט, ברעם, זכר ונקבה. אבל לפי המדרש, זכר ונקבה ברעם, גם האיש וגם האישה. גם באיש יש צד של זכר, צד של נקבה, וגם באישה. זה הרצון לקבל שלו, וזה הרצון להשפיח שלה. אבל הצד, זאת אומרת, הצד של הבריאה שמגלה את הרצון לקבל של הבריאה, זה האישה. ולכן מה אומרים המלאכים? מה לילוד אישה בינינו? מכיוון שכל המטרה של התורה זה להשפיע, אז הבריאה הזו שנקראת אדם, שההגדרה שלו זה להיות ילוד אישה, כל כולו רצון לקבל מה שהייכות לו לתורה. אז פה אנחנו מבינים יותר את השאלה של המלאכים, כן? כי זו דווקא ההגדרה של התורה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, ידיל תורה ויעדיל. זו משנה חשובה מאוד להבין בהקשר לנושא שלנו. מה זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי הפשט, צריך להסביר, רצה הקדוש ברוך הוא להוסיף זכות לישראל, ולכן ירבה להם תורה ומצוות, כדי שיהיה להם יותר הזדמנויות, לזכות דרכם, אבל יש, זה קצת קשה, מכיוון שכל מי שיש לו יותר מצוות, יש לו גם כן יותר הזדמנויות לחטוא, זה יותר מסוכן, כן? למשל, בני נוח יש להם רק שבעה מצוות, אז יש להם שבעה, איך אומרים, מעשים להצליח. יש להם פחות הזדמנויות לחטוא מבני ישראל. בני ישראל זה תרי"ג, כן? אז זה קצת סותר. ולכן אנחנו צריכים להסבר של הקבלה. הלשון זכות זה קודם כל זכות. מה זה זכות? מי שעשה מעשה טוב, קנה לו, קנה לעצמו זכות לחיי העולם הבא, כן? אבל אותה מילה היא מלשון זכות. זאת אומרת, להיות יותר זך. לזכות את ישראל, הפירוש הוא להוציא את העביות, להיות יותר מזוכח. מבינים את ה... אז מה זה עביות ומה זה זכות? העב זה הכלי המקבל. זך זה כשהכלי, הכלי המקבל הוא גם כן מוכן להשפיע. אתם מבינים את, את ההסבר?
לא?
מה? לא, למשל, מה שאנחנו קוראים זכוכית, כן? הזכוכית מקבל את האור ומשפיע אותו. זאת אומרת, נותן לו מערך. הוא מקבל ומוסר. וזה הזכות של משה רבנו, אולי לפי הפשט של המשנה. יודעים איך המשנה הראשונה של פרקי אבות מתחילה. משה קיבל תורה, ומסרה ליהושע. אבל לא צריך לקרוא על יהושע. משה קיבל תורה ומסרה. זה הזכות שלו. כן? מי שמקבל הוא מוסר. זה הזכות. זה הזכות. זה מובן? טוב.
קרן אור שעוברת דרך זכוכית, אז היא עוברת. אבל כל קרן
שנשלחת,
נשלחת
איזושהי צורה בדרך. לא, אבל צריך שהזכוכית הזו תהיה זקה. זה הנושא, כן?
לא, אבל העמדה. כל מצווה שאנחנו גם ננסה נניח ללמד תורה לא נשמע. גם כן היא קוראת לאיזושהי השפעה, שתחזור באיזושהי הד לעולם.
נכון, נכון, אבל במדרגה פחותה מאוד, כן. צריך מאמץ כדי להגיע לזכות עצמו. זאת אומרת, קיום המצוות הופך את החומר לרוח, מזכך אותו, מזכך אותו. מבינים את דברים? אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. יש הרבה ביטויים דומים במדרש, זה כמין לצרף את הבריות, בצדה, לצרף את הבריות. זאת אומרת, להוציא את הקליפות, להוציא את הסיגים, כן? לתאר. כן? ואז פה אנחנו צריכים להבין שני דברים בבת אחת, ושזה לא סותר. זאת אומרת, צריך רצון לקבל כדי לקיים את רצון הבורא שהוא רוצה להיות בורא. אז צריך בריאה, כן? אבל צריך גם כן להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. וזוהי המטרה של התורה. ולכן, מי שכל כולו תורה, הוא כל כולו רוחניות, זאת אומרת, רצון להשפיע. אז הוא לא תופס מה הבריאה של רצון לקבל? לקבל את התורה. לכן, אנחנו פה צריכים להבין שני דברים בבת אחת. המלאכים צדקו מלכתחילה. לומר, מה לילוד אישה בינינו? אין לו שום שייכות לתורה. מכיוון שהוא לילוד אישה. זאת אומרת, בעל רצון לקבל, אין לו שום שייכות לתורה. כי מהו כלל התורה? ואהבת להערכה כמוך, אומרת להשפיע, לא לקבל, כן? זה ברור. אבל מאותה סיבה, אנחנו מבינים שדווקא המטרה של הבורא הייתה למסור את התורה דווקא לבריות התחתונים שהם כולם, כל כולם רצון לקבל. מכיוון שהמטרה של הבריאה זה לזכות את הבריאות. טוב, אפשר להסביר צורות אחרות, אבל זה... לא הבנתי את השאלה.
אני שואלת, אתה אומר שהשם אומר שהוא יזכה את העם כדי לקבל את התורה.
לא אמרתי את זה, לא. לפיכך, ירבה להם תורה מזאת. לא, זאת אומרת, התורה נותנת לנו זכות, כן? איזה זכות? הזכות הזה להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע, להידמות לבורא. מי שהפך את היצר הרע ליצר הטוב, אז הוא מדמה את עצמו לבורא. כן? וזוהי המטרה של הבריאה. זאת אומרת, יש התחלה של התהליך, אנחנו נבראים בבחינת יצר הרע, לקבל. ולאט לאט, היצר הרע נהפך ליצר הטוב. כן? אז אנחנו קונים יותר ויותר את הצלם אלוקים, שהוא רצון להשפיע. כן, זה מובן.
התורה לא ניתן לקידושים אלו.
מה?
התורה לא ניתן לקידושים, אלא קידושים תהיו.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אפשר לומר שהקדושים הם לא צריכים שיתנו להם תורה. הם בעצמם תורה, כן? ולכן השאלה היא, איך ייתכן שאלו שהם ההפך של הקדושים יקבלו את התורה, מה יעשו איתם? כן. טוב, מה רצית?
אפשר להגיד מה שאתה אמרת, שהמלאכים לא תופסים שמטרת הבריאה היא לקרוא בריאה שהיא יכולה גם בעצמה להשפיע בריאה אחרת שהיא מורכבת בגוף ורוח.
כן, זאת אומרת, פה אנחנו...
המלאכים חושבים שהמטרה זה להשפיע רק רוח.
לא, לא. זה ברור מאוד שהמטרה של הבריאה זה להגיע למדרגה של מלאכים. כן? אז אנחנו עוברים מעבר שנקרא עולם הזה, ואנחנו לומדים, אנחנו כתלמידים, חניכים, להיות כמלאכים. טוב. אתם זוכרים, לאט לאט, לא, לא גמר. אתם זוכרים שיש פסוק, כן? כמדמר הכהן למלאך השם שבעות, תורה יבקשו מפיו. כן? זוכרים את הפסוק הזה. אבל יותר מזה, זה ההבדל בין המלאכים והקדוש ברוך הוא. זה רק מעבר בשביל האדם. הוא, היעד שלו זה לעלות במדרגה יותר עליונה מהמלאכים. כן? שייך לעולם הזה, כן? אבל מכל מקום אנחנו צריכים לעבור את המעבר של העולם הזה. כן? ולהגיע לגמר התיקון, שהוא גמר התיקון של המדרגות הכי עליונות של הנשמה, שהן מלמעלה מהמלאכים. אבל מכיוון שזה ניתן לנו כבר בשורשו בעולם הזה, כשאנחנו נמצאים מבחינת בני אדם, אז יש כבר למי שהגיע לתיקון של הנפש שלו, פה זה הדוגמה של משה רבנו, יש כבר מעלה עליונה מהמלאכים, אבל זה רק בכוח. מכל מקום, בנושא שלנו צריך להבין מהי מטרה של העולם הזה. זה אמצעי להגיע למטרת הבורא. זאת אומרת, לעולם הנצחי. מבינים? אבל כל עוד שאנחנו נמצאים במדרגה הזו של העולם הזה, שהוא אמצעי לאותה מטרה, כן? אנחנו במדרגה תחתונה מהמלאכים. אבל היעד שלנו הוא יותר עליון מהמלאכים. זה מה שלא מבינים, התחלת באותה שאלה, מכיוון זה נראה, זה אחר כך, יש הבדל בין המלאכים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מגלה את דחתו לבני אדם, לא למלאכים. למלאכים הוא מגלה את רצונו לשליחות זו מיוחדת זו אחרת. נראה את זה אחר כך. שעוד שאלה. טוב, הם שייכים לעולם החיצוני של הארץ. לא, אני אגדיר את זה ככה. יש לנו, נדמה לנו שהגוף שלנו זה רק הגוף הקטן הזה, כן? אבל אמיתו של דבר, הגוף שלנו זה כל העולם כולו. ומכיוון שאנחנו הולכים ברגליים, כן? אז נדמה שאנחנו מנותקים מהעולם כולו. למיתו של דבר, אנחנו קשורים לעולם כולו. כן? וזה מתבטא באכילה. כן? יש הסברים במדרש שהשיניים זה כמו השורשים של העץ. כן? אנחנו קשורים לעולם כולו דרך הפה, דרך האכילה, כן? ולכן הבהמות הן שייכות לגוף שלנו. זה מדרגה פחותה של הגוף של האדם, שהוא העולם החיצוני כולו. כן.
זאת אומרת שבלעדי כל החיות האלה אנחנו לא יכולים להתקיים.
זה מה שנקרא יקום.
כל היקום.
כל היקום זה היקום של האדם.
אבל גן עדן הוא לא נברא עם כל החיות, אפילו התופעות.
לא אמרנו את זה. מי אמר את זה? ו... זה... אבל מכל מקום יש צורך למדרגות האלו של הבהמות, למדרגות הכי תחתונות של הנשמה שעוברות קודם כל במדרגות האלו עד שמגיעות לאדם. טוב, אבל זה נושא אחר.
הגן עדן זה העולם העליון או שזה עולם בפני עצמי?
לא, גן עדן, אם אני הבנתי את השאלה שלך, גן עדן זה היה המצב של העולם שלנו בתחילת ההיסטוריה, כן. הגן עדן של הסיפור של התנ"ך, כן. עולם הבא זה מה ש...
עולם הבא זה של...
העולם הבא זה עניין אחר, כן.
זה עולם העליון?
לא, עולם העליון זה עוד עניין אחר. טוב, עולם הבא זה היעד של העולם שלנו. העולם הזה. העולם הזה יש לו יעד, שנקרא עולם הבא, כן? וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חסידים אותה עולם וכן הלאה. אבל העולם שלנו, עם היעד שלו שנקרא עולם הבא, יש מדרגות עליונות. אחת מהן נקראת עולם העליון. כן?
איך אנחנו צריכים לעלות מעל העולם המלאכים? איזה זכר יהיה לנו של השלב הזה של רוח וגוף?
קודם כל,
זיכרון
כזה. לא, קודם כל, למה יש צורך כזה?
מה השלב הזה?
לא, זה אמצעי, למשל. כדי להיות מבוגר, צריך להיות פעם ילד, כן? אבל לא נולדנו כדי להיות ילד. נולדנו כדי להיות בן אדם, ויש שלבים, כן? וכל התענוגים של הילדות, זה חשוב מאוד, כל עוד שאנחנו בילדות, כן? ואחר כך, מה צורך יש לזה?
זה הזמן של הלימוד שלנו.
מה? נכון, אבל כשעברנו את ההכנות, מה צורך יש לזה? סוכריות? לא, למשל, יש לכם ביטוי כמו, מה שצריך לזכור? כל עוד שאנחנו בשלב מסוים, השלב הזה הוא העיקר, כן? אבל ברור, שאי אפשר להסתפק בזה, כן? מי שעבר לשלב יותר עליון, אז דווקא הוא צריך לשכוח את השלבים הראשונים.
דווקא בגלל שהמלאכים לא מעבורים את המעבר שלהם, אז יכול להיות שלכן, הגרון כמו שהוא ראשון מדבר על זה, של החומר ושל הגוף, ההשפעה של עזור.
זהו, לכן לא מבינים, שיש מקום לתקן את היצר הרע. מה הטענה שלהם? בעל יצר הרע אתה נותן לו תורה? נתת לו את הארץ? ראית מה שעשה מהארץ, כן? מספיק לקרוא עיתונים. אז וגם... וגם התורה אתה רוצה למצוא? מה יעשו מזה? מינות. וזה מה שקרה. אתם יודעים את כל השטויות, את כל ה... הטמטום שאומרים כל אומות העולם מהתנ"ך, מסכו להם את התורה. מה עשו מזה? דברים נוראים, כן? זה הטענה של המלאכים, כן? תנעודך בשמיים. כן, זה ברור. וגם, ולאו דווקא הגויים, פה באוניברסיטאות, כשהם מדברים על התורה, מה הוא? ולכן המלאכים לא אוהבים את האוניברסיטאות. כן?
המלאכים לא מבינים את המציאות, או לא היו מבינים בזמן התורה.
מה?
האם המלאכים לא הבינו?
כן, כן. זה נכון, זה בסוף המדרש.
אבל לא עכשיו.
לא, לא, אנחנו עכשיו בהתחלה של הסיפור, אבל בסוף הסיפור, כשמשה רבנו השיב להם מה שהשיב להם, אז הבינו שדווקא התורה שמדובר בה, המקום שלה היא אצל ילוד אישה. נכון, נכון. אפשר להיות בשקט. טוב, יש עוד שאלה?
כן, לפי דבריך יוצא או לפי מה שלמדנו, יוצא שהמלאכים הם נקיים והם נצח ומהכל והכל והכל. אז מה ילוד אישה, כל היום אנחנו מתפלאים, אם הוא עושה שלום עם מומם, הוא יעשה שלום עם מומם. אז באמת, שזה הם לא בסדר גם כן.
לא, אם אני הבנתי את השאלה שלך...
אנחנו כל תפילה אומרים, עושה שלום במומם, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל עם ישראל.
לא, לא, אין שום קושי. לא, 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 אני הבנתי את השאלה. אתה אומר כאילו צריך לעשות שלום למעלה. לא, זה ההגדרה של המצב שיש למעלה. ההגדרה הטבעית של המרום זה שהם בשלום. אז מי שעשה את ה... עולם העליון ככה, שהוא בשלום מטבעו, שיעשה גם, גם כן את זה אצלנו. אצלנו יש בעיה, לא במהות. אני רוצה להזכיר לכם, למשל, כשאדם נפטר, אומרים לו, לך בשלום או לשלום? זהו, לך למקום שיש שלום, לך לשלום. כן? לא ללכת מפה בשלום, זה אומרים לחיים, כן. אז רק רציתי להזכיר לכם את ההסבר של רש"י על זה. כן, הוא אומר, מה ההבדל בין שמיים וארץ? גם בארץ יש אש ומים, אבל יש מלחמה בין אש ומים בארץ, כי האש מכבה את המים, לא זה ההפך, המים מכבים את האש, והאש, מה עושה למים? כן, אז אם אתם שמים מים על יד האש, אין מים ואין אש וכן הלאה, אבל במרום זה נקרא שמיים, שזה אש ומים בבת אחת ויש שלום ביניהם.
אש ומים ושמיים.
אש ומים ושמיים, כן. זה ההסבר שבא מרש"י, ולכן אנחנו שרים את זה בסליחות של ימים נוראים, כן. ובגמרא יש איזה רמז לזה של החוכמה של בעלי התלמוד, חוכמה גדולה מאוד. כל הכלל של הפסיכואנליזה הוא בממרא הזה. מי שרואה בחלום קדרה, זה סימן שהוא שייך לשלום. מה הקשר בין קדרה לשלום? קדרה, סיר, סיר, כן. פשוט, אתה לוקח קדרה, שם מים בקדרה, אש תחת הקדרה, ויש מרק. זאת אומרת, הקדרה עושה שלום בין המים והאש. לא, עושה שלום. צריך מים. זה סוד האוכל. זה אנחנו אוכלים לחם מן השמיים, זאת אומרת הייחוד בין מים ואש זה האוכל, אבל זה אודות הקדרה. טוב, על איזה נושא היינו? ילוד אישה. עכשיו זה מובן, מה לילוד אישה בינינו? איך דבר כזה, בעל יצר הרע, מה זאת אומרת בעל יצר הרע? בעל רצון לקבל, מה היחס שלו לתורה? אז השאלה היא דווקא, התורה נותנת לו את אפשרות של התיקון. התורה שייכת לו בבחינת מתקנת את היצירה. טוב, אז עכשיו הגענו לשלב האחרון, להמשך. איפה הגענו? כן, כן. ומפני כי משה היה ילוד אישה ואין ילוד אישה, שיתוף אל העליונים ומדרגתם. שאין שייר בהם ילוד אישה, רצה לומר בעל חומר, שזה נקרא ילוד אישה, והם הנבדלים מן החומר, זה מובן, כן? ולכך אמרו,
מה לילוד אישה בינינו? וישיב להם לקבל תור. פה אולי אפשר מליצה, כן? מכיוון שכל הכוונה שלו זה לקבל, אז הוא בא לקבל. אבל הפעם בא לקבל תורה. וראוי מצד קבלת התורה שיהיה נכנס במדרגת העליונים. ואז אמרו, חמדה גנוזה קודם ששת ימי בראשית וכו'. ופירוש שכל הדברים הטבעיים נבראים בששת ימי בראשית. והתורה שהיא למעלה מהטבע, אז התורה היא נבראת לפני ששת ימי בראשית. ויש לנו מקור שהתורה נבראת 2,000 שנה לפני בריאת העולם. אז תזכרו את המספר של 2,000.
מה
קצת
עוד 974 תורות? זה 2,000 שנה?
לא, מיד נגיע לזה. מיד נגיע לזה. אז המקור נמצא בהתחלה של המדרש רבה. אולי הזכרתי את זה בשיעור הקודם, לא? טוב, לא הבאתי את הספר, אבל בעל פה אני אסביר לכם. כן, בשיעור הקודם, כשלמדנו כי התורה אומרת שהיא הדגם של העולם, השם כנעני ראשית דרכו, זוכרים את זה, כן? ושהיא שעשועים יום יום, זה בפסוק. אז יום יום זה יומיים, יומו של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, אז זה 2,000 שנה לפני בריאת העולם. זאת אומרת, יש איזה פה איזה רמז, שיש שלב של אצילות התורה, ואחר כך השלב של בריאת העולם. והתורה היא הסדר של העולם שנברא אחר כך. אז כשהמלאכים אומרים, חמדה גנוזה, חמדה גנוזה קודם ששת ימי בראשית, כן? אז המלאכים רוצים לרמוז לעצם התורה שהיא האמת המוחלט שקדם לכל אפשרות של מציאות. ששת ימי בראשית זה ימי היצירה, ולכן יש לנו דוגמה אחת של עולם אפשרי, כן? אבל זה רק דוגמה אחת של עולם אפשרי במציאות. התורה היא הדגם של כל עולם אפשרי, מכיוון שהיא האמת המופשטת לגמרי, שנקרא בלשון המהר"ל, שכל הפשוט העליון, כן? אז הרמז 2,000 שנה, יום יום, זה, זאת אומרת, מעלה יותר עליונה. ואכן רציתי להסביר שכשאומרים קודם, לפני, המשמעות היא למעלה, כן? הזמן שהיה צריך להקשים דבר שכלי לדבר גשמי, כן? והתורה שהיא שכל גמור ומעלתו מדרגתה על הטבע, ולפיכך היא מסודרת מן השם מדברך בסדר קודם העולם עתיד. זהו, זה קודם, זאת אומרת למעלה. ומה שאמרו 974 דורות דווקא קודם שנברא העולם, דבר זה מבואר בחיבור בערך הגולה ואין כאן מקומו. רק בקצרה, אתם יודעים שהתורה נתגלה בעולם שלנו אחרי 26 דורות. אז 974 פלוס 26 זה 2,000. כן. זאת אומרת, יש כמה דורות שלא נבראו עד שאנחנו מגיעים למדרגה של אדם הראשון, ומאדם הראשון היה צריך 26 דורות עד שגילה את התורה בעולם התחתון. כן. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, כל עוד שלא הגענו במחשבת הבריאה למדרגה, לטבע של אדם הראשון, לא היה אפשר לברוא אדם. זאת אומרת, הטבע של האדם מתחיל באדם הראשון. ויש הסבר ב הרמח"ל, רבי משה חיים לוזאטו, שהוא מסביר את זה ככה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הקדוש ברוך הוא את העולם? הוא ראה במחשבה שלו ההתפתחות מהעין ליש, וכשההתפתחות הזו במחשבה שלו הגיעה לשלב מסוים של התגשמות המטרה לברוא בריאה, אז זה התחלת ששת ימי בראשית. זאת אומרת, זה התחלת אדם הראשון. אז יש כמה וכמה וכמה מעלות בין העין ליש, עד שמגיעים סוף סוף למעלה ה-974, כן? ואחר כך צריך 26 דורות עד שמגיעים לדור של מעמד הר סיני. הבנתם את התהליך הזה, כן? אז...
את החשבון הפשוט אני לא מבינה. למה 974 ועוד 26?
זה 2000.
איך?
74 26 זה 100.
זה?
לא. 974 פלוס 26 זה 2000.
אין
לב
974.
לא?
אלף,
אלף, אלף, אלף, אלף,
אלף,
אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף,
אלף, אלף, אלף,
אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף,
אלף, אלף,
אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, אלף, טוב, אז מה שאומרים המלאכים פה במדרש זה שהמדרגה של התורה היא למעלה מכל הממדים האלו עד האדם, ואתה רוצה לגלות את זה עכשיו. זאת אומרת, לא הייתה אפשרות לגלות את התורה בכל המעלות האלו, כי היא למעלה מכמה ממדים של הטבע של האדם. ולכן חוזרים לנושא, היה צריך שמשה יהיה לו מידה מיוחדת כדי לזכות בזה שעל ידו ודרכו התורה יכולה להתגלות בעולם. זאת אומרת, כי התורה אינה טבעית לעולם שלנו. זה מה שצריך לזכור כל פעם. אינה טבעית לעולם שלנו, היה צריך אמצעי מיוחד שדחקו התורה יכולה להתגלות. מיועדת הייתה. אבל צריך לחכות מי שיזכה. אז זה מה שאומר הפסוק במתהילים. עלית למרום שבית שבי. זה שביה. מה? מה זאת אומרת למה נקרא?
גם האדם נקרא אדם.
לא הגענו עוד, לא הגענו. אז נמשיך. סוף סוף, כן, יש.
כיוון שהתורה נבראה, נעשתה, נבראת לפני ששת הימים, לפני ששת ימי בראשית.
כן.
האם זה נכון אם אני חושבת שכל מה שקרה, כל הדורות של כל מה שקרה בעולם, זה היה דבר ידוע? זאת אומרת, בשביל השם זה היה דבר ברור שזה יקרה בתקופה כזאת או כזאת. זאת אומרת, יציאת מצרים וכל מה שקרה.
גם מלחמת שלום הגליל.
זה היה ברור,
שזה
יקרה. כן?
לא, לא, אני שומע, אז מהי השאלה?
האם זה נכון?
לא, זאת אומרת.
שכל מה שקרה,
אם עולם...
זה ככה היה צריך להיות.
אם עולם כמנהגו נוהג, אך זהו התוכנית. אבל מי... נכון. מי יזכה בזה או לא, זה הבחירה של כל אחד. איך הדברים התגלו, זה הבחירה של כל אחד.
אבל סליחה,
מה שקורה בעולם ומה שקרה בעולם, זאת אומרת, הכל בידי שמיים וכל בידי הבורא, או שזה ברצונו של האדם גם?
לא, זאת אומרת, רצונו של האדם יכול לתקן, זאת אומרת, להפוך לטוב או לרע. אבל התוכנית זה התפתחות של עולם כמנהג הוא נוהג.
אם קורה לאדם משהו רע או משהו זה,
לא, זה ההבדל, לא, לא, רע זה עניין של הבחירה של האדם. טוב או רע זה עניין של הבחירה של האדם. מכיוון שבאדם יש לו בחירה להטות לטוב או לרע, הוא יכול לתקן, לשנות את המאורעות. אבל הסדר של המאורעות הוא לא יכול לשנות. כן? זה למדנו בשיעורים האחרים. זאת אומרת, זה סוד הנבואה, כן? הנביא הוא שיודע את הסדר של התפתחות של עולם מסוים, של תקופה היסטורית מסוימת. אם ההתחלה היא ככה, מראש הוא רואה את התוצאות, כן? אני זוכר, אולי אני אחזור לסיפור הזה. בתקופת מלחמת ששת הימים שאלו את הרב ציודה, זיכרונו לברכה, למה זה קורה לנו, כן? כי בכל הדורות חיכו ירושלים, ירושלים, הכותל המערבי, ודווקא למה זה קורה לנו. ומתוך אותה שאלה, אז התחוררה שאלה נוספת. האם זה, מכיוון שהיה איזה תאריך מסוים שנתנו המקובלים, כן? וידענו את התאריך לפני שזה קרה. וההפתעה היא לאלו שידעו את התאריך, לא לאלו שלא לא ידעו את התאריך, כן? זו הפתעה יותר גדולה. לא רק שזה אמת, אלא גם אמת זה, כן? גם זה אמת, זה יותר מדי, כן? אז שאלנו אותו, אם ככה, אם דבר כזה קורה לנו, מי אנחנו? ואם זה קורה לנו, מה הזכות של הבחירה? מכיוון שהיה תאריך מסוים, כן? טוב. אז הוא השיב לנו שני שאלות. קודם כל, אנחנו יודעים מי אנחנו. לא יודעים, כן? ולכן אין מקום לשאלה. כשנדע מי אנחנו, אז נשאל את השאלה, לא יהיה מקום לשאלה, כן? צריך לדעת מי אנחנו. והוא השיב ככה, אולי האחרונים של האחרונים, אולי הראשונים של הראשונים. וזה אמת. אנחנו הדור של האחרונים של הגלות והראשונים של התחייה, כן? ולכן זה אמת, בריאות משונות כאלו. בבת אחת האחרונים של האחרונים וראשונים של הראשונות, כן. אז הוא נתן לנו איזה דוגמה. הוא אמר, זה סוד הנבואה, הנביאים יודעים. אם הכל הולך לפי הסדר, אז כשאני שומע, יש אישה בהיריון, אני יודע שאם הכל בסדר, 9 חודשים אחר כך יהיה ילד. מה זה נבואה? לא, זה חוכמה. אז ככה, מכיוון שחכמנו ראו מחורבן הבית, ההתנהגות של העם היהודי, אז ידעו שהגאולה תהיה רק בעיתה. ומכיוון שהם בחוכמתם יודעים מה זה בעיתה של התפתחות של תקופה של היסטוריה מסוימת, כן, אבל ראו שזה יהיה בעיתה וזה היה בעיתה, כן? אז נתנו את התאריך. מכיוון שראו את ההתנהגות שלא היה, איך אומרים את זה, לא היה סיכוי, אפשרות, שהעם יחזור מעצמו. היה צריך לשלוח הרצל, כן? לא חזר מעצמו, זאת אומרת התנועה הציונית, כן? כל המאורעות האלו. אז החכמים ראו וראו יותר ויותר במשך הדורות. אם הגאולה תהיה בעיתה, תהיה בתאריך זו. מכיוון שהם יודעים שאחרי 9 חודשים ואחרי וכן הלאה. יודעים את זה. תפסתם את העניין. זאת אומרת, יש תוכנית של התפתחות של עולם, של תקופה של היסטוריה. כן? איך הדברים יהיו, אף אחד לא יודע, אפילו נביא. לעין לא ראתה, אלוקים זולת חסלה. זה שאמר הרמב״ם, שהמאורע יבוא, זה אנחנו יודעים. איך יבוא, לא יודעים. כי זה תלוי לזכות, בזכות. זה אחד מההסברים, זה תלוי בזכות. למשל, מה שקרה פה בצפון. יש הרבה רמזים בנביאים, ובמקרה שזה לא במקרה, אנחנו קוראים את זה בסדרות, בפרשות, בהפטרות, כן? כל מלחמה ויש הדוח שלה. שהיה צריך לקחו משהו, בגבול הצפוני, בלבנון. איך זה צריך לקרות, זה תלוי במצב של הזכויות של הדור, כן? מבינים? אם היו פחות אנטישמים בעולם, הכל היה מסתדר באופן קל. מכיוון שיש יותר ויותר אנטישמיות, אז העניינים הם בצורה קשה. טוב, אופן העניינים זה תלוי בזכות. העניין עצמו זה תהליך של... כן.
למה
אני
חושב את זה לא הזכות שלנו?
מה?
זה לא הזכות שלנו
כבר
שמכתיב איך זה קורה?
לא. למה ימיים פחות? לא. מכיוון שאנטישמיות זה הגילוי של חוסר זכות מצידנו. ברור, זה קשור. זה הצד השני של המטבע, כמו שאומרים הרי. ושמרתם מה שקרה בפריז היום. כן. אז הנה, היהודים צריכים לבוא לארץ, לא רוצים. אז המאורר יוצא להם ככה, דוחף אותם. זה נקרא...
יש דווקא שאומרים
שה... זה נקרא בעיטה עם תת, מה?
דווקא ישראלים שאומרים, המצב הוא כל כך רע ליהודים שאני ישראלי, אני
מפחד להישאר. פה. נכון. זה עוזר לנו. זה נקרא עידוד עלייה. מה?
אז מה שקרה בעולם במלחמת העולם השנייה זה...
גם כן?
זה היה...
גם כן?
צפוי
ל... לאלו שהיו יודעים
איתך... שלא רצו לעלות לארץ.
לא, זאת אומרת, אני אסביר את זה ככה. דווקא כל התהליך התחיל באותה שנה, וההתחלה של מלחמת העולם הראשונה, זה היה בתשעה באב. זוכרים את זה, והשנת תרעד, תרעד.
יש
כאלה שמתייחסים
למאורע...
בתרעד הארץ, כן. מה?
זאת אומרת... מתייחסים למאורע,
כן, כן. זהו, זאת אומרת, באותה תקופה צריך להיות משהו בתהליך של ההיסטוריה של העולמות, כן? אז איך זה יקרה? אף אחד לא יודע עד שזה מגיע. מכיוון שזה תלוי בזכות של הדור. למשל, יש לנו בעוד כמה זמן, שנת תשמד, כן? אז כולם אומרים, אוי ואבוי, מה יקרה בשנת תשמד? לא יודעים, יקרה משהו מכיוון שזה כל שנה קורה משהו. אבל איך זה יקרה? זה לפי הזכות.
יש איזשהו דבר שנקרא תוכנית כן של כל העם כולו. אז השאלה איפה השגחה הפרטית בתוך כל הדברים האלה. אבל אם אדם מסוים צריך למלא איזשהו תפקיד מסוים בכלל שייך לעם ישראל, אז אין לו בחירה חופשית כמעט לאותו אדם מלבד. אז אנחנו רואים לאורך כל הנבואה שהייתה לאורך כל התנ"ך למעשה, שגם אם הוא ברח וכל המילים הם מוכרחים.
כל מה שקשור לכלל, אין בחירה.
אין בחירה. עכשיו, אז איפה הבחירה? אז למעשה, מה אני שואלת? הנביאים עצמם היו הולכים אליהם, פעם היה במצב כזה נהדר, היו הולכים לנביא, הוא היה אומר מה צריך לעשות, באופן אישי. למה? כיוון שהוא ראה את הנפש, הוא אך לא יודע מה הוא ראה. זאת אומרת, הוא ראה כאילו את התוכנית גם של האדם. זאת אומרת, גם לאדם הפרטי, ולא שהוא יהיה חלק מתפקיד, כי את כל אחד יפה מה יש
תפקיד. כן, כן, כן.
ואת הוא גם ראה. אז זה כבר
בחירה חופשית
של האדם.
אז סליחה, אדם הוא חלק מהכלל.
זאת אומרת, מכל מקום, כשאדם יודע מה טוב בשבילו, מכל מקום נשאר לו הבחירה לעשות את הטוב בשבילו או לא לעשות אותו. זאת אומרת, הידיעה שהגורל המוטב זה לא מונע את הבחירה. ולכן אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה עכשיו, סליחה, כולם יודעים מה צריך לעשות ועושים את ההפך. אבל פי שיודעים מה שצריך לעשות, לא עושים. הבחירה נשארת, כן? יש מקום בשאלה שלך, אם לא הבנתי את השאלה, שעכשיו אנחנו לא צריכים יותר נבואה ממה שבידינו. כל מה שאנחנו צריכים לדעת כדי להצליח בהיסטוריה שלנו, זה כבר כתוב בתנ"ך, כן? וקוראים דברים פשוטים ולא עושים, לא רוצים לעשות, לא רוצים לקיים. הכל פשוט, כן? למשל, דבר הכי פשוט שהמקום הטבעי של יהודי זה בארץ ישראל. וצריך אידיאולוגיות שלמות ולא באים, כן? זאת אומרת, הבחירה נשארת. מה הייתה השאלה שלך?
עכשיו,
העניין שאם נביא יכול לומר לאדם את ה... לא יודעתי, זאת אומרת, מה הוא צריך לעשות? כמו שהגאון אמר, שמי שלא גומר את פקידו כאילו בגלגול הזה, הוא צריך לבוא פעם כאילו. זאת אומרת, כי כל אדם יש לו פקיד מסוים. אז איפה הבחירה? כי אם לא עשית אתה חייב לחזור. אבל הנביא אומר לך בדיוק מה אתה
צריך לעשות. הבחירה הייתה לפני הלידה. הבחירה באותו עניין הייתה לפני הלידה. וזה בחילה חופשית לגמרי, כי בכל רגע אני צריך להסכים לאותה בחירה, בכל רגע בחיי. פעם ביודעין בחרתי את הגורל הזה, אבל מכל מקום יש שכחה, אני שוכח את זה, בכל רגע, בכל בוקר אני צריך להחליט שוב להמשיך באותו דרך. הבחירה היא מתמדת, אבל הייתה פעם לפני הלידה. זה מובן? ולכן, יש מדרגה של צדיק, זה עוד לא מובן. זאת אומרת, לכאורה יש סתירה. כל מה שקורה בחיינו זה גורל מסוים, כן? זה מה שצריך להיות. ומהצד השני אנחנו אומרים שיש בחירה, לקבל את זה או לא לקבל. אבל אין סתירה מכיוון שעם בחירה שלי בחרתי להיות בגורל הזה, שיהיה כמו הוא נמצא ולא אחרת. אבל מכל מקום, בכל רגע אני יכול להיות בהסכמה עם הגורל או לא.
אני
מסכימה. לא שמעתי.
למשל, אני הולכת בדבר הרמה או שאני... למשל,
אני לא רוצה להיות במחד שבוע לאכול, למשל.
אני יודע שאני לא רוצה
להם אחר כך,
שאני אמור, אז אין לי
בחירה, אני חייבת להמשיך. לכן אני אמרנו מקודם, כל מה ששייך לחיי הכלל, ופה זה דוגמה לחיי המין, המין האנושי, אין בחירה. ולכן אין מצוות לזה. אין שום מצווה בתורה שצריך לאכול. מכיוון שזה תכונה טבעית. מה? כן, כן, יש מצווה, ישמרו לנפשותיכם, כן? אבל יש מצווה איך לאכול, זה משהו אחר. הבחירה היא בצורה של העניינים, לא בעניינים עצמם.
אז יש מקום אחד שאין בחירה.
ברור. יש משנה שאומרת את זה במפורש. בעל כורחך אתה נולד, ובעל כורחך אתה מת, ובעל כורחך אתה עתיד ליתן לדין וחשבון. אז מה זה בעל כורחך? איפה הבחירה? לפני הלידה. ומי שלא מצליח, כמו שאת אמרת פעם, הוא צריך לחזור בגלגול. לכן מוטב להצליח פעם ולתמיד. כי זה מעייף לעשות את זה.
אבל מה הכוונה להצליח?
לזיכוך הזה שדיברנו. להפוך את היש שלך מרצון לקווה לרצון להשפיע. אני פעם תיאחתי את הדברים הזה ככה. ייתכן מאוד של כל העולם כולו שלנו זה דווקא בית ספר. בית ספר למה? בית ספר לאהבה. מי שמצליח קודם, מצליח קודם, מי שלא מצליח קודם, יחזור ויחזור עד שמצליח, כי כל העיקר כולו זה ואהבת לרעך כמוך. אז אנחנו נמצאים בזה בית ספר שנקרא עולם. אם יש אהבה זה עולם, אם אין אהבה זה גיהינם. אבל צריך וזה ההסבר של כל ההיסטוריה כולה. אנחנו, סליחה, מבחינת חניכים של איזה תנועת נוער שנקרא תנועה של ההלכה. מה?
אז יש לו השם הגלויות, הגלות בבל והגלות רומן, זה היום מיועד או...?
כן, כן, זאת אומרת, התפתחות של התרבויות, של המלכויות, הייתה צריכה להיות ככה. בטוב או ברע, זה תלוי לפי זכות של הדור. אפשר לחשוב איזה חלום, כן? תרבות רומאית מבחינת טוב, כן? אפשר להגדיר את זה. יש ספר כולו של המהר"ל על החנוכה שמדבר על זה. אפשר לתאר תרבות פחסית מוסרית. פחסית מוסרית, טוב. אבל אפשר זה חלום, כן? אבל זה מה שהאדם עשה מהערכים האלו, הפך אותם לרעה, כן? אפילו אצל הפרסים יש ערכים, יש דף בגמרא, שכחתי את זה. הגמרא מגדירה את המידות הטובות של כל תרבות, כן? אבל בסופו של דבר היא מוסיפה, אבל הם עושים את זה לעצמם. זאת אומרת, לא לשמע. למשל... מה?
בית המקדש
שני נגנה
על ידי
ממלכת פרה? לא, על ידי...
זאת אומרת, כן. הייתה אישור. לא, הייתה
אישור, כן. לא, אבל הייתה מגבית יהודית.
אבל המגבית
הרצינית
הייתה על ידי ממלכת פרה.
זאת אומרת, כל... למשל, כל העושר של התרבות שלנו בא מהגויים, כן? אבל יש ערכים בזה, אבל אם זה טוב או רע, זה תלוי בזכות המוסרי, זה תלוי בזכות הרוחני. לא, השאלה היא במקומה, זאת אומרת, ההתפתחות של ההיסטוריה כמו שהייתה, זה סדר של העולם, אבל הצורה, אם טוב, אם רע, זה תלוי בזכות. למשל, כל ההתפתחות של המדע עכשיו, זה דבר משיחי. אבל הוא משמש לרעה, כן, אבל בגופו של עניין זה דבר משיחי. זה סימן של ביאת המשיח, כן. אודות המקרר, אנחנו שותים מים קרים בשבת. זה כבר כמעט גן עדן. טוב. אז אולי נמשיך קצת, אם יש עוד שאלה? אני זוכר תקופה שלא היה לנו מקרירים, כן. סוף סוף, כמו שהתורה, שכל גמור, רחוקה היא מן הטבע, עד שהיא בסדר קודם העולם, אין ראוי לתת אותה לבשר ודם שהוא טבעי. מה אנוש כי תזכרנו, רצה לומר, ובן אדם כי תפקדנו. רצה לומר כי יש באדם שני דברים, הגוף והנפש. ואמר, מה אנוש נגד הנפש, ובן אדם נגד הגוף שהוא אדמה. טוב, אז פה יש לנו שתי המדרגות של הזהות של הבן אדם. אחד שנקרא אנוש, וזה מורה יותר על הנפש שלו, ואחד שנקרא אדם, וזה מורה יותר על החומר שלו, על הגוף שלו. אז אני רוצה רק לתת הסבר מיוחד להבדל הזה בין שתי מדרגות, אנוש ואדם. לפי המהר"ל, על פי שאנוש זה יותר במעלה מאדם, מכל מקום, המדרגה של נפש שנקראת אנוש, זה עוד לא שייך למדרגה של הנשמה האמיתית, השכל הפשוט האמיתי של מדרגת התורה. אז רק כדי להסביר את זה, ונסיים בזה, אני רוצה להזכיר לכם איך הסגנון בברכה בתפילה ב-18. אתה מלמד, אתה חונן, אתה חונן לאדם דעת. הוא מלמד לאנוש בינה. אז יש שתי מדרגות, אדם ואנוש. אז אפשר להסביר את זה ככה, אדם מורה, המילה אדם מורה בכל בן אדם את הטבע של הכלל של המין האנושי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו נקרא אדם במה שאנחנו שייכים לאיזה מין צורה מיוחדת של בעלי חיים שנקרא אדם שלוקח מן האדמה, כן? היחס לתכונות הכלליות של המין, זה נקרא אדם. אנוש זה מה שמייחד כל אחד ואחד מאיתנו. כל בן אדם יש לו צורה מיוחדת, גאונית כשל עצמה, שזה האנוש שלו, כן? האנושות שלו, האישיות זה עוד משהו אחר.
אולי להם רק יראה.
מה?
אין שום דבר לאנשים הראשונים, האנושות, אלא הם רק יראה מהשם.
יש פסוק כזה, ויקחה את שם בנו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. כן. זאת אומרת, הצד שנקרא אנוש, זה הצד המיוחד לכל אחד ואחד, המי של כל אחד ואחד. מה שנקרא אדם, זה הצד הכללי של הטבע האנושי. השימוש של המילים האלו בשפה המודרנית הוא לא כל כך מדויק, אבל לפי השפה התנכית ההבדל הוא ברור, כן? אדם זה הטבע של האדם, אנוש זה מורה יותר לצד הנפש שלו. האישיות זה אולי מובן קצת רחוק מזה. זאת אומרת, הנפש המיוחד שיש בכל אחד ואחד. זה ההבדל שיש עם מן הבהמות. כי לבהמות יש רק נפש כוללת שנקראת נפש חיה. כן? אבל לאדם, לכל אחד ואחד יש נפש בפני עצמו. וזה מה שנקרא אנוש. אבל מכל מקום במדרגה של המלאכים היא יותר למעלה, ואף על פי שיש שתי מדרגות האלו, מה אנוש כי תזכרנו, וזה יותר, יהיה יותר קרוב למדרגה של המלאכים, אבל פחות. ובן אדם כי תפקדנו, זה מדרגה יותר פחות. אבל אנחנו מבינים מה הכוונה של המלאכים, כן? זה כל המדרגות, אפילו שיש משהו דומה. כל המדרגות ששייכות לחומריות. טוב, אז בפעם הבאה נמשיך. אני רוצה לשאול אתכם, מה יותר טוב בשבילכם? שמונה או רבע לשמונה? רבע לשמונה. כי יש הרבה שבאים מאוחר.
נכון, נכון. יותר טוב
בשמונה. אז אם אני אגיד בשמונה... אם אני אגיד בשמונה, זה מתחיל בשמונה ורבע.
לא,
לא.
נכון, אז חמישה לפני שמונה. תודה.